הגמרא במסכת שבת בדף קכ"ג עמוד ב' נראה שבימי נחמיה בן חכיה שהיה בתחילת תקופת בית שני היו הרבה חילולי שבת, כמו שכתוב בפסוק: בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים הערימות. לכן עמדו חכמים שבאותו הדור ותקנו תקנות וגזרו גזרות כדי שהשבת תישמר, ואסרו לטלטל את כל הכלים בשבת. לא התירו להם לטלטל אלא שלוש כלים בלבד. מה הם שלושת הכלים? מקצוע של דבלה, זוהמה לסתירה של קדרה, וסכין קטנה שעל גבי השולחן. שלוש הכלים הללו, מקצוע של דבלה הזה, זה מין סכין כזאת שהיו חותכים איתה את הדבלה. עיגול דבלה הזה היה תאנים מיובשות שהיו מדביקים אותם ביחד, זה היה נעשה כמו עיגול גדול. כשלחתוך את זה היה צריך סכין או קורדום. אז הסכין הזאת שאיתה חותכים את הדבלה, התירו להם לטלטל. זוהמה לסתירה שכדרה זה כף שאיתה מסירים את זוהמת התבשיל, ככה תבלין שמצטבר מלמעלה, הקצפת הזאת שמצטברת מלמעלה, אלא עם כף מיוחדת שאיתה היו מסירים את הזוהמה הזאת, התירו להם לטלטל את זה בשבת. וסכין קטנה שעל גבי השולחן שאיתה חותכים את הלחם, את הבשר. רק את שלושת הכלים הללו התירו להם לטלטל. אחר כך ראו ששמרו את השבת יותר, אומרת הברייתא, התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניתנים בשבת חוץ מהמסר הגדול והתת שמחרשה. כן, היו כאן ארבעה שלבים: התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שהתירו הכל. מה הם ארבעת השלבים? יש כאן מחלוקת בגמרא, רבה שככה להלכה המסקנה כרבה מפרש ככה: התירו בהתחלה כלים שמלאכתם להיתר, לטלטל אותם רק לצורך גופו, לצורך מקומו. מה זה כלים שמלאכתם להיתר? כמו הכוסות, הצלחות, הקערות, הסכום, זה נקרא שמם כלים שמלאכתם להיתר. התירו אותם רק לצורך גופן או לצורך מקומן. לצורך גופו להשתמש בו בכלי, לצורך מקומו הוא לא צריך את הכלי, אבל הוא צריך את המקום איפה שהכלי נמצא. ועדיין לא התירו לטלטל את הכלים הללו מחמה לצל. אם היו הכלים יושבים בחמה והשמש מכה עליהם ויש חשש שיפסדו מחמה זה, לא התירו להם להכניס אותם לצל, או מפני הגשמים, או שלא יגנבו. כל השאר הצרכים לא התירו, אפילו שהם כלים שמלאכתם ליתר, עדיין היה באיסור, היה אסור לטלטל את הכלים הללו. וחזרו והתירו להם אחר כך שראו שהתחזקו עוד יותר בשבירת השבת, התירו להם את הכלים שמלאכתם ליתר גם מחמה לצל, דהיינו כל הצרכים כולם, לצורך גופו, לצורך מקומו, אלה הצרכים העיקריים, וגם צרכים אחרים שהם שוליים, כמו מחמה לצל וכיוצא בזה. מחמה לצל זה דוגמה, זה יכול להיות פני הגשמים, זה יכול להיות שלא יגנב, זה יכול להיות שלא יישבר, זה יכול להיות שלא יפסד, כל סיבה שלא תהיה, התירו להם. וחזרו והתירו אחר כך, כשעוד יותר התחזקו, התירו להם גם כלים שמלאכתם לאיסור, לצורך גופן ולצורך מקומן, אבל מחמה לצל לא התירו. דהיינו, כלים שמלאכתם לאיסור, זה כמו שלמדנו בשיעורים קודמים, כמו המחט ליטול בית הקוץ, כמו הפטיש כדי לשבור בו את האגוזים. כן, כל הכל, מה זה הפטיש? כלים שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו של לעשות בו דבר המותר, התירו להם. ועדיין לא התירו אלא באדם אחד, דהיינו כלים שאדם אחד יכול להרים אותם בידו, בידיו, היה מותר. אבל כלים גדולים שצריך שני בני אדם או יותר כדי לטלטל אותם, לא התירו להם. אחר כך, כששמירת השבת התמסדה לגמרי, היו כולם שומרי שבת, כהלכתה, התירו להם אפילו בשני בני אדם. אז זה היה כאן כמה שלבים. דבר ראשון, התירו כלים שמלאכתם להיתר, רק לצורך גופה ומקומה. אחר כך התירו גם מחמד לצל, את אותם הכלים שמלאכתם להיתר. אחר כך התירו כלים שמלאכתם מאיסור. ומה התירו? רק לצורך גופן ומקומן. והפעם הרביעית שהתירו כל הכלים, אמרו כל הכלים ניתנים בשבת, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה, שאלה הם כלים יקרים. את זה ביארנו בשיעור הקודם, שזה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, שהשאירו אותם באיסורם. חוץ מהם התירו כל הכלים כולם, ואפילו בשני בני אדם. וכך המסקנה של הגמרא, ומובא ככה במשנה לכמה בדף כוכב ד', המשנה אומרת, כל הכלים ניטלים בשבת לצורך ושלא לצורך. והגמרא מסבירה מה זה לצורך ושלא לצורך, שיטת רבה שככה הלכה, כל הכלים שמלאכתם להיתר, ניתנים בשבת לצורך פירושו, לצורך גופו, לצורך מקומו. ושלא לצורך הכוונה, אפילו מחמה לצבע. אבל כלים שמלאכתם לאיסור, מותרים לטלטל אותם בשבת רק לצורך גופן או מקומן, אבל לצורך אחר לא יתירו. מכאן אנחנו לומדים, ככה מדייק הר"ן מהסוגיה הזאת, שאפילו כלים המותרים, כלים שמלאכתם נאתר, כוסות, קערות, צלחות, כיצא בהם, אסור לנו לטלטל אותם בשבת אם אין צורך בכלל. כי לא יתירו אלא לצורך, שיהיה איזשהו צורך. צורך גופו, מקומו ופשיטה. אפילו מחמה לצל יתירו שזה צורך. שלא ייפסד, שלא ייגנב, שלא ייפסדו בגשמים. זה צורך מסוים. אבל שאדם יושב וישחק סתם בכלים, אין לו מה לעשות, לוקח כלי, מזיז אותו מימין השולחן לשמאל השולחן. הלוך ושוב ככה, משחק עם הכלים בשבת. אין לו מה לעשות, מעביר כלים מימין לשמאל, זה אסור. כי לא יתירו אלא לצורך. מה שיש צורך מסוים, אפילו צורך כאן, צורך קטן, צורך קל שבכלים, אבל יש צורך. כיוון שיש צורך, יתירו אותו. אבל בלי צורך כלל ועיקר, לא יתירו. ככה מדייק הר"ן מהסוגיה הזאת. אבל אומר הר"ן, כתבי הקודש והאוכלים, מותר לתלתל אותם לגמרי. כי מעיקרה לא הייתה גזרה עליהם. מה הייתה הגזרה? על כלים. ובשלבים התירו את הכלים. אבל על האוכלים, מעולם לא גזרו על האוכלים. כל האוכלים היו מותרים בטלטול לעולם, מעולם ועד עולם. וכן כתבי הקודש, הספרים שבהם אנחנו לומדים, כל כתבי הקודש, מותרים בטלטול בשבת, אפילו שלא לצורך בכלל. זאת אומרת, אוכל אדם רוצה לטלטל סתם. הביאו לו מהמטבח, אמר, טוב, תביאו לי, אני רוצה תפוחים. הלכו, התבלבלו, הביאו לו תפוזים. הוא אומר, אני לא רוצה תפוזים, תחזירו אותם חזרה למקרר. זה לא מפריע שהם פה, יכולים להישאר כאן. מותר לו להחזיר אותם. זה אוכלים. אין בזה שום דיני מוקצה. באוכלים אין דיני מוקצה. אותו הדבר בכתבי הקודש. יש ספר על השולחן. לא מפריע, הוא לא צריך להסיר אותו מפני איזה צורך שבעולם, לא לצורך גופו, לצורך מקומו, שום צורך אחר אין לו. סתם, ככה לא נוח להורא שהספר עומד במקום שלו על המדף. קח את הספר, שם במדף. אין בזה שום איסור. אבל כלים, אפילו שהם כלים המותרים, צלחות, כוסות וכיוצא באלה, הם נקראים שם כלים שמלאכתם להיתר, מותר לטלטל אותם בשבת רק לצורך. אבל שלא לצורך, אסור לטלטל אותם בשבת. ככה מדייק הר"ן מהסוגיה הזאת, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך בתחילת סימן ש"ח, כותב מרן שכלים המותרים מותר לטלטל אותם בשבת לצורך ושלא לצורך, דהיינו, לצורך, מה זה נקרא לצורך? לצורך גופו ומקומו. שלא לצורך, מה הכוונה? מחמה לצל, או שלא ייפסד ולא יגנה וכו'. אבל שלא לצורך כלל, אין שום צורך, סתם רוצה לטלטל אותם, אסור לטלטל כלים בשבת, אפילו אם הם כלים המותרים. בגמרא מקשה לו רבה לאביי. למדנו בברייתא. מדוחה, אם יש בשום, מטלטלין אותה. ואם לאו, הם מטלטלין אותה. אתה אומר שכלים שמלאכתם לאיסור, מותר לטלטל אותם לצורך גופם או לצורך מקומם. מדוחה, מה זה מדוחה? זה כלי שמלאכתו לאיסור. מה עושים בה? קודשים, קודשים בה. קודש, זה מלאכת טוחן בשבת, זה אחד מהאבות מלאכות. אסור לטחון בשבת, אז ממילא המדוחה שכל תפקידה לטחון בה, לכתוש בה תבלינים, לכתוש בה את הפלפל השחור, אני יודע, כל הדברים האלה, זה נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור. ואתה רבה לא התרת, אלא לצורך גופו או לצורך מקומו. אבל לצורך גופו התרת לנו. במשנה כתוב, מדוחה שיש בה שום, מטלטלין אותה. אין בה שום, לא מטלטלין אותה. מה משמע? אם אין בה שום, הוא רוצה לקחת את המדוחה בשביל לשבת עליה. זה כאן צורך גופו, נכון? בכל זאת אסור. לא יתיר לך הברייתא, אלא אם כן, יש בה שום. אגב השום, השום זה דבר המותר, אוכלים זה מותר. אגב השום, אני יכול לטלטל את המדוחה. אבל אם אין בה שום, אסור לטלטל אותה. אם כן, למה אתה אומר לי שמותר לטלטל כלים לצורך גופה לצורך מקומן? מתרץ לו רבה לאביי. אך מה עסקן, על מחמה לציל. לא מדובר שהוא צריך את גוף המדוחה כדי לשבת עליה, או שהוא צריך את מקום המדוחה כדי להשתמש בו, אלא המדוחה הזאת יושבת בחמה. מפריע לו שהשום בשמש, השמש מייבשת לו את השום, רוצה להכניס את זה חזרה לבית, לצל, בשביל זה לא יתירו לו, אלא אם כן יש שום בתוכה. אם הייתה המדוחה רקע בלי שום, כיוון שזה כלי שמלאכתו לאיסור, היה אסור לטלטל אותה. עכשיו, כיוון שיש שום בתוכה, מותר לטלטל אותה. כאן המקור של הדין של הכדרות של הסירים שמבשלים בהם. סיר, לכאורה, זה כלי שמלאכתו לאיסור. מדוע? כי תפקידו של אסיר זה לבשל בו, והבישול זו מלאכת איסור. אחת מאבות מלאכות זה האופה שהוא המבשל, כן? אז זה כאלה שמלאכתו לאיסור. וכן, כדרות רקניות, סירים ריקים שאין בהם אוכל, יש להם גדר של כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. דהיינו, אם אני צריך את הסיר הזה כדי לשים בו איזה שהם אוכלים, או אפילו לשים בו דברים אחרים, מותר לי לטלטל אותו. אני צריך את מקומו של הסיר להשתמש בו, רוצה לשים דבר אחר בארון והוא מפריע לי, רוצה להכניס אותו פנימה כדי שאוכל לפנות מקום, בכדי שאוכל להניח עוד איזה דבר במדף, זה נקרא לצורך מקומו, מותר לי. אבל לטלטל את הסירים שלא לצורך גופן או לצורך מקומן, אלא מחמה על הצל, או שלא ייפול הסיר, הוא מפחד על הסיר שלא ייפול, מכניס אותו פנימה, או הילד משחק, הוא לא רוצה שישבור לו את הקדרה, לוקח אותה מידיו, זה נקרא שמו שלא לצורך גופו או לצורך מקומו, ואסור לטלטל אותו. יש אמנם מחלוקת בסירים, יש אומרים שכיוון שהסיר רגילים להשתמש בו לא רק לבישול, אלא גם להחסן בתוך אותו תבשיל. משאלתי, אני רוצה לשמור אותו למחר. איפה אני שומר? בתוך הסיר אני שומר. הרבה פעמים אני גם שם בסיר תבשיל שבישלתי בסיר אחר, אני רק רוצה לשמור אותו בזה. הסיר היה גדול, אכלו ממנו נשאר מעט אוכל, לוקח סיר קטן יותר, רק בשביל להחסן את האוכל, לא בשביל לבשל. אני ממלא אותו באוכל, שם אותו במקרר. אז הנה, אני מאחסן, אני משתמש בסירים האלה כדי גם לאחסן את האוכל. אז זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר. וכלי כזה, יש אומרים, שמותר להשמר בשבת גם שלא לצורך גופו לצורך מקומה. ובן איש חי פוסק להחמיר, שסירים נקראים, שנקרא שמה, כלי שמלאכתם לאיסור, ואסור לטלטל אותם בשבת. אבל אני מילא, סירים ריקים, כדרות רקניות. אבל אם יש בהם תבשיל, אגב, התבשיל מותר לטלטל את הסיר לכל צורך שלא יהיה. מאיפה לומדים את זה? מהסוגיה הזאת של מדוחה. מדוחה נקרא שמה כלי שמלאכתה לאיסור. אם יש בה שום, מותר לטלטל אותה אפילו מחמה לצל. אז אם כן הסיר, אפילו אם נקרא אותו כלי שמלאכתו לאיסור, אם יש בו תבשיל, מותר לטלטל אותו לכל צורך שהוא. אם אין בו תבשיל, אסור לטלטל אותו כלל ועיקר. כלל ועיקר אני מתכוון לומר, שלא לצורך גופו ומקומו, אבל לצורך גופו ומקומו פשיטה שמותר כמו כל הכלים שמלאכתם לאיסור. יש מחלוקת בראשונים בהבנת הסוגיה הזאת של מדוחה. הראש כותב לדייק מהסוגיה הזאת, כשם שמדוחה, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אם נתנו בו שום מותר לטלטל אותה, כך כל כלי שמלאכתו לאיסור, אם נותנים על הכלי ההוא איזשהו דבר המותר כגון אוכלים או תינוק, מניח על הכלי הזה, זה כלי גדול, מדוחה גדולה, שם עליה את התינוק. אגב, התינוק, אני יכול לטלטל את המדוחה. פירושו של דבר, הדוגמה שמופיעה בגמרא, מדוחה שיש בה שום, לאו דווקא. לאו דווקא מדוחה, ולאו דווקא שום. מדוחה שאין בה שום, ורוצה לטלטל אותה, תשים בה כיכר לחם. גם זה מועיל. אין לך כיכר לחם להניח בה, תשים עליה את התינוק. ואז הכדרה, המדוחה נעשית בסיס לתינוק הזה, ואגב התינוק, כמו שאת התינוק אני יכול לטלטל, אז גם את המדוחה שהוא נמצא בתוכה, או את הסיר שהוא נמצא בתוכו, או כל כלי אחר שמלאכתו לאיסור, והקטן יושב עליו, מותר לטלטל אותו אגב הקטן. כן, זה היתר גורף. מה היתר גורף כאן? אגב הדבר המותר, אני יכול לטלטל את הכלי האסור.
שמה בגמרא כתוב שהיה אסור בתוך המדוחה כבר.
מי אמר לך? זה אתה מפרש. זה אתה מפרש, כמוך מפרש הרן. הרן מפרש, מקשה הרן קושייה על זה. לפני היה שמפרש ככה, מקשה קושייה. לא למדנו לכמן, גמרא בשבת בדף קוף מבית. הגמרא אומרת, לא התירו כיכר ותינוק, אלא למת בלבד. היתר הזה שאנחנו יכולים לקחת דבר מוקצה, להניח עליו דבר המותר, שהוא כיכר או תינוק, ולטלטל אותו אגב הדבר המותר, זה יותר מיוחד שחכמים נתנו כדי לטלטל את המת. מת זה ביזיון. שהוא נמצא בחמה, שריה, לא מכבודו של המת ולא מכבוד החי שיושבים ככה והוא מוטל ככה לפניהם. אז התירו לטלטל אותו מחמה לצל, מקום מוצל יותר, קריר יותר, כדי שישמר, הגופה תשמר עד מוצאי שבת. מכבודו של המת התירו חכמים את האיסור הזה על ידי כיכר או תינוק. והגמרה שמה אומרת, אף פי שיש מחלוקת שם בגמרה, יש מנדה אמר בגמרה, שהתירו אפילו מעות, אחד שם המעשה בגמרא, שכח את הארנק שלו בסרטיה אופלטיה, בשוק שכח את הארנק שלו. היה לו שם כמה עשרות אלפים, שכח את הארנק שלו בשוק. בא לפני רבי יוחנן, כבוד הרב, מה אני אעשה? אמר לו, תיקח תינוק, תשים על הארנק ותביא אותם ביחד. אגב, התינוק תביא גם את הארנק. אבל הגמרא בסוף, מסיקה שם בסוף, לתר חיטה ככל נשמעת איתה. אלא לא התירו כיכר ותינוק, אלא למת בלבד. דהיינו שכל המוקצים שיש לנו, אי אפשר לקחת תינוק או כיכר לחם, או דבר אחר שמותר להניח עליו ולטלטל אותו אגב זה. אז איך מותר לטלטל את המדוחה אגב השום? זו הקושיה שמקשה. הלא המדוחה הזאת זה כלי שמלאכתו לאיסור זה מוקצה. אם היא מוקצה, מה עוזר לי שיש בתוכה שום? מה לי שום, מה לי כיכר, מה לי תינוק, זה אותו דבר. למה זה מותר וזה אסור? תרץ הרן, כאן מדובר שהיה השום במדוחה מבעוד יום. זה מלפני שבת מונח שם. אז כיוון שזה מונח שם מלפני שבת, אז נעשה את המדוחה, תשמיש לשום, תפלה לשום. היא מתבטלת כלפי השום, השום תופס מקום עיקר, תופס חשיבות השום כלפי הקדרה, כלפי המדוחה, ולכן אני יכול לטלטל את המדוחה אגב השום. אבל אם היא רקנית המדוחה הזאת, והוא הולך ונותן בה השום בשבת, הוא אומר, הנה יש לי מדוחה שיש בתוכה השום, בוא נטלטל אותה מקום לקום, אומר, הרן זה אסור. ככה פרש הרן. גם הרשב"א מקשה את הקושייה הזאת של הרן, מהגמרא שאומרת לא התירו כיכר ותינוק אלא למת בלבד על המדוחה הזאת. מתרץ הרשב"א באופן אחר קצת. הרשב"א אומר, כיוון שכל עיקרה של המדוחה היא כדי לחטוש בה את השום. מה עושה אותם כלי שמלאכתו לאיסור? שהיא עשויה כדי לחטוש בשום. עכשיו יש בשום קטוש כבר. אז נמצא שאין צורך במדוחה כדי לחטוש. השום כבר קטוש. אז הסיבה האוסרת היא הסיבה המתרת. מכיוון שיש לי כבר שום קטוש בתוכה, אין לי את הבעיה שאני משתמש במדוחה הזאת כדי לחטוש, היא בטלה כלפי השום שהיא מיועדת לו. כיוון שהיא מיועדת לחטוש בו את השום. והשום כבר קטוש ומונח בתוכה, השום הזה מתיר אותה. ולכן דווקא שום אומר הרשב"א. אבל אם הקדירה, אם המדוחה הזאת, נתנו בה פירות, או כיכר לחם או תינוק, זה לא יתיר לי אותה. וזה מה שהגמרא מתכוונת שמה ואומרת, לא יתירו כיכר או תינוק אלא למת בלבד, כיוון שזה לא מיועד לזה. לוקח תינוק שם על המדוחה, מה התינוק זה בשביל לחטוש אותו במדוחה, מה המדוחה. זה לא מיועד לדבר, כיוון שזה לא מיועד לדבר, זה לא מתיר אותו. רק שום שני שום שהמדוחה מיועדת לו. ואומר הרשב"א, והיינו תעמד הקדרות. קדרות מותר לקטל אותן בשבת, כיוון שמיועדות לבשל בהם את האוכל. עכשיו כשיש בהם תבשיל, הרי הן מיועדות לתבשיל הזה, והוא כבר מבושל, אז כיוון שהוא מבושל אני יכול לטלטל את הקדרות. אבל אם אני אקח תינוק וישים על הסיר, אני לא אוכל לטלטל אותו. או אם אני אקח כיכר לחם וישים בסיר, גם כן לא אוכל לטלטל אותו לדעת הרשב"א. מדוע? מכיוון שזה לא מיועד לזה, לא מיועד לכיכר ותינוק. החילוק שבין הרן לרשב"א, לפי הרן כל דבר אני יכול לשים, העיקר שיהיה מבעוד יום. אם שמתי במדוחה כיכר לחם מבעוד יום, יהיה לי מותר לטלטל אותה. והרשב"א כיכר לחם לא מתיר. מה מתיר? הדבר שהוא מיועד לה. השום מיועד, המדוחה מיועדת לשום. הקדרות מיועדות לתבשיל. כל דבר היה הדבר שהוא מיועד לו. אבל דבר אחר לא יתיר אותו. וזה שהגמרא אומרת, לא יתירו כיכר או תינוק אלא למת בלבד, כוונה שזה לא המיועד להם. כיכר לא מיועד למת, ולא התינוק מיועד למת. כיוון שזה לא מיועד להם, לא שייך להתיר מחמת זה. חוץ ממש ששם יש סיבה מיוחדת, אבל בשאר הכלים האסורים לא יתיר. זו שיטת הרשב"א. הראש בתשובות בכלל כף בית מפרש באופן אחר. אומר הראש ככה, יש לנו במוקצה מחלקות של מוקצה, כל מיני סוגי מוקצה יש לנו. המת, איזה סוג מוקצה זה? זה נקרא מוקצה מחמת גופו. וזאת כוונת הגמרא, לא התירו במוקצה מחמת גופו. בקטגוריה הזאת של מת לא התירו אלא למת כיכר ותינוק, לא התירו אלא למת בלבד. דהיינו, מה זה מוקצה מחמת גופו? דוגמה למשל, אבנים, מעות, בעלי חיים, יש לו כלב, יש לו חתול, לוקח את הכלב, שחק איתו, מרים אותו, שחק את החתול שלו, בחור שישחק עם החתול, בשבת, שבת ואני נפש. לא, אסור, מוקצה, בעלי חיים, זה מוקצה. יש לו טוקי, חיית מחמד, אני שחק איתה, מצחיק את הילד שלו עם הטוקי שלו, הטוקי אומר קדיש, אני יודע, אסור לו לטלטל אותו בשבת. אסור לו, זה שכן של בית הכנסת, אז הטוקי למד להגיד קדיש. אז אסור לו לטלטל אותו בשבת. למה? זה נקרא מוקצה מחמת גופו. הכלל, מה עושה את זה מוקצה מחמת גופו? כל דבר שהוא לא מאכל אדם, והוא לא מאכל בהמה, ואין עליו תורת כלי. אז מה הוא? מוקצה מחמת גופו. מעות, כסף, זה לא כלי, ולא מאכל אדם, ולא מאכל בהמה. אולי יש אנשים שאוכלים דולרים, אבל זה לא מאכל אדם. אז אם כן, זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. אותו הדבר בעלי חיים, כשהם חיים, ודאי שהם אסורים, אפילו הבהמות הטהורות, כשהם בחיים חיותם, מסורים. אז לא שייך לקרוא את זה מאכל אדם, אם אלא זה נקרא מוקצה מחמת גופו. אבנים, לא שייך לקרוא את זה כלי, וזה לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, מוקצה מחמת גופו. עפר, וכיוצא באלה, זה הדרך, כן, הדמיון הטובה עליכם. כל דבר שהוא לא כלי, לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, זה נקרא שהוא מוקצה מחמת גופו. ועל זה דיברה הגמרא שאמרה, לא התירו כיכר ותינוק אלא למת בלבד, על מוקצה מחמת גופו. אבל כלי שמלאכתו לאיסור זה מחלקה אחרת שהוא מוקצה. זו קטגוריה שונה לחלוטין. הנה, יש ביניהם חילוק במהות, בהלכה, כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. עכשיו אנחנו לומדים כך. מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטל אותו, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. אבן בשבת, אומר, אני רוצה לפצח באגוזים. הוא הולך לחצר, מחפש איזה סנע, הוא יביא אגוז קוקוס, הוא לא יכול לפצח אותו. מה, זה תנורסיה? איך הוא יפצח אותו? אז הוא מחפש, הוא הולך לחצר, מצא שם איזה סלע אחד, אומר, יופי, ראש בראש, לוקח את הסלע לפצח את האגוז. זה אסור. מדוע? כי הסלע הזה מוקצה מחמת גופו. לא התירו במוקצה מחמת גופו שום טלטול, רק איזה אופנים אחרים שלא נוגע לכאן כרגע, אבל לצורך גופו, לצורך מקומו אסור. לעומת זאת, פטיש כדי לפצח בו אגוזים, מותר. אף הפטיש הוא מוקצה, אבל לצורך גופו מותר. אז הנה יש לנו חילוק עצום בין כלי שמלאכתו לאיסור, לבין מוקצה מחמת גופו. אומר הראש, לכן במדוחה התירה הגמרא על ידי השום. לא מדובר לצורך גופו לצורך מקומו, כמו שהגמרא מסבירה, זה בלי שום מותר. למה אני צריך את השום? בשביל לטלטל אותה מחמה לצל, אני צריך שום. ושום לאו דווקא, ומדוחה לאו דווקא. אלא כל כלי שמלאכתו לאיסור, אומר הראש. מותר לי לשים עליו בשבת כל דבר המותר, כגון כיכר או תינוק או שום או לחם או כל דבר אחר, בכדי שאני אוכל לטלטל אותו בשבת. נמצא אחד שכח את הפטיש שלו בחצר. מפחד, הוא גר ככה בשכונה לא כל כך טובה, עברו משם איש שדדה מעלה, ויקחו לו את הפטיש. אז הוא עושה להכניס אותו הביתה. זה נקרא שלא יגנב. זה לא לצורך גופו, זה לא לצורך מקומו. כדי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו כך. מה עושה? לוקח פיתה מהמקרר, הולך שם על הפטיש בחוץ, עכשיו זה בטל אגב הפיתה. מכניס אותו חזרה, הביתה שם אותו במקום. לשיטת הראש זה מותר. זו היתר של המדוחה. מדוחה אגב השום לאו דווקא. מה אתה מקשה לי? לא התירו כיכר או תינוק, אמת בלבד? חמץ על גופו. אבל זה כשל מלאכתו לאיסור. מרן? להפך, הוא לא מבטל.
זה הפטיש, הוא ביטל אותו עכשיו.
להפך. הפטיש היה אסור להכניס אותו הביתה.
הוא ביטל אותו בשביל הפיתה.
אז הוא עכשיו יכול לטלטל אותו.
הפטיש היה מוקצה לפני כן.
מבטל כלי מהכנו פירושו שיכולתי לטלטל אותו, וגרמתי מצב שאני לא יכול לטלטל אותו. זה נקרא מבטל כלי מהכנו. כאן הוא לא ביטל אותו. הוא יכול לטלטל אותו. וזה לא נקרא שהוא עושה כלי. ככה היית צריך להקשות. מתקן מנה היית צריך להגיד. למה? עד עכשיו היה אסור לי לטלטל את הפטיש הזה. עכשיו יצרתי כלי, עכשיו מותר לטלטל אותו. זה לא נקרא יצירת כלי, כי הלא הפטיש הרי היה מותר גם קודם לצורך גופו לצורך מקומו. אז הוא נקרא כלי. וכשהייתה לי מגבלה, שהסרתי את המגבלה. כמו שהיה עליו איזה סלע, סילקתי את הסלע. אז מה בניתי כלי? לא בניתי כלי. היה עליו סלע הלכתי שעושה לי לטלטל אותו למחמה לצל. שמתי עליו פיתה, זה כמו שסילקתי את המגבלה ההלכתית. עכשיו מותר לי להכניס אותו הביתה. זה לא נקרא, לא מתקן מנה, לא בונה, לא סותר ולא מבטל. הכל כדת וכדין. מרן בשולחן ערוך פסק הלכה כדעת הראש בסימן שין חז וסעיף ה. כותב מרן, יש אומרים שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו על ידי כיכר או תינוק. יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל על ידי כיכר או תינוק. זאת ההלכה בשולחן ערוך. הבעיה שיש לנו קצת עם ההלכה הזאת, אמנם נכון ככה פוסק הראש, אבל רוב הראשונים לא פירשו ככה את הסוגיה. את הרמב"ם ואת הרשב"א הזכרנו כבר, אבל הם לא יחידים בדבר הזה. גם הרמב"ן, וגם הריטב"א, וגם ספר המאורות, וגם בעלי השלמה. רוב הראשונים פירשו את הסוגיה הזאת של מדוחה, שלא מדובר אלא או שנתן את השום ערב שבת, או בדבר המיועד לו, כמו שהרשב"א ביאר. מדוחה לשום, תבשיל לקדרה, אבל היתר גורף של כיכר ותינוק לכל כלים שמלאכתם לאיסור זה לא התיר. ככה לדעת רוב הראשונים. ולכאורה נראה שמרן בעצמו סותר לכאורה את דבריו מסימן רש עין תת. מה יש לנו בסימן רש עין תת? שם המרן מדבר על הנר הדולק, נר שהדליקו אותו לכבוד שבת. הפמוטות שמשתמשים בהם כדי להדליק את הנרות לכבוד שבת. בגמרא במסכת שבת בדף מ"ו מבואר שהנר, הפמוט הזה, נקרא שמו בסיס לדבר האסור. אף על פי שהפמוט הוא כלי. אני יכול להשתמש בו לכל מיני צרכים, אבל בשעה שהדקתי עליו את הנר, השלהבת של הנר נקרא שמה דבר האסור. הפמוט נעשה בסיס לדבר האסור. זה אש, אני לא יכול להתעסק עם האש בשבת, אז זה בסיס לדבר האסור. ולכן הפמוט הזה נעשה מוקצה. ומכיוון שהפמוט היה מוקצה בשעת כניסת השבת, שזה בין השמשות, מגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכולי יומה. הכלל הזה אומר לנו שכל דבר שהיה מוקצה בשעת כניסת השבת, הוא נשאר מוקצה לכל השבת כולה. אין מוקצה לחצאין. לא ייתכן שיהיה מוקצה בתחילת השבת, ופתאום באמצע השבת הוא יהפך היתר. לכן, אף על פי שהנר קבע, עכשיו אין את הדבר האסור. הדבר האסור נסתלק. עכשיו הפמוט עומד ריקן, בלי אש, בלי שלהבת. אף על פי כן הוא נשאר באיסורו. אסור לי לטלטל את הפמוט הזה. ושם בבית יוסף, מרן מביא מחלוקת עצומה בראשונים, האם מותר לטלטל את הפמוט הזה על ידי כיכר או תינוק. לשים כיכר לחם על הפמוט, על הנרות האלה. בכדי שאוכל לטלטל אותו, אחרי כן, מרן אוסר. במסקנה שלו, מרן אוסר. לא רק לתת את הלחם בשבת על הפמוטות אסור, אלא אפילו אם נתן את הלחם מבעוד יום. יש לו פמוטות, שם עליהם לחם מבעוד יום, וגם הדליק עליהם את הנר. הנר קבע, רוצה לטלטל את הנרות, אגב, כיכר הלחם שנמצא שם. אומר מרן שאסור. בואו תראו את לשונו של מרן, בסימן רשעין תת, מרן אומר, יש מי שמתיר ואין לסמוך עליו. לטלטל נר על ידי שנותנים עליו לחם בשבת, אסור. ואם נתן עליו הלחם בעוד יום, יש מי שמתיר לטלטלו בשבת על ידי לחם זה, ואין לסמוך עליו. זה סימן רשעין תת, סעיף ג' פורש, כותב מרן, מה זה הפמות הזה? זה כלי שמלאכתו לאיסור. בסיס היה לדבר האסור, אבל אחר שדבר האסור נסתלק, עכשיו זה יכול להיות כלי שמלאכתו לאיסור. וכאורה זה דומה למדוחה. זה דומה לכלים אחרים שמלאכתם לאיסור. מרן אוסר. לא התירו לטלטל את הפמות הזה על ידי כיכר או תינוק. וכאורה זה סותר אחד את השני. פה מרן אוסר, פה מרן מתיר. הקושיה הזאת מקשים כמה אחרונים, מהם התז. התז לא מקשה את הקושיה הזאת כאן, הוא מקשה אותה בסימן שני י' א', והגרא בביאוריו כאן מקשה את הקושיה הזאת. מתרץ הגרא, גם התז מתרץ ככה, אבל בהגרא זה מבואר יותר. בהגרא יש חילוק עצום. אומר, ולאו קושיה כלל, זה לא קושיה בכלל. יש חילוק עצום בין פמות ובין סתם כלי שמלאכתו לאיסור. בואו נתבונן. הפמות הזה, אחרי שקבע, קבע הנר, מותר לי לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו? לא. זה היה בסיס לדבר האסור. בשעה שהנר היה דולק עליו, היה מותר לי לטלטל אותו? אסור לי היה לגוע בו. לגוע אולי כן, אבל לטלטל אסור. לגעת במוקסה מבואר בשולחן ערוך שמותר. רק נגיעה. נגיעה בעלמא מותרת. טלטול אסור, אבל נגיעה מותרת. כך כתוב בשולחן ערוך. כן? אז אם כן, בשעה שהיה דולק, היה אסור לטלטל אותו בכלל. לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו. זה היה הסטטוס של הפמות הזה בשעת כניסת השבת. ועלו הכלל אומר, מה שהיה מוקצה בשעת כניסת השבת, נשאר מוקצה אותם הגדרים, אותם ההלכות לכל השבת כולה. אז גם לאחר שקבע הנר, אסור לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. אותו מצב שהיה, הוא זה שנמשך. הוא נשאר המצב ההוא. לא כן הדבר, בסתם כלי שמלאכתו לאיסור, שלא היה עליו שלהבת. מותר לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו. מרן לא דיבר בסימן שנחת, אלא בכלים כאלה שמותר לטלטל אותם לצורך גופו או לצורך מקומו, גם בלי כיכר או תינוק. למה אני צריך כיכר או תינוק? אני רוצה לטלטל אותם מחמה לצל, אז בשביל זה הוספנו לך את היתר של כיכר ותינוק. לא כן הדבר בסוג מוקצה כזה שאסור לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו כלל, אז לא יועיל לי היתר של כיכר ותינוק. למה הדבר דומה? מוקצה מחמת גופו. נכון שהפמות לא נקרא מוקצה מחמת גופו, אבל זה דומה בגדרים ההלכתיים, זה דומה. כי מוקצה מחמת גופו אסור לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו, והפמות הזה שנקרא בסיס לדבר האסור, גם כן אני לא יכול לטלטל אותו לצורך גופו לצורך מקומו, לכן אני לא יכול להשתמש ביתר הזה של כיכר בתינוק. אך אפי שיש הרבה אחרונים שחולקים על מרן מכוח הקושייה הזאת, וכן מכוח העניין הזה שרוב הראשונים לא פירשו כדעת הראש, הראש הוא כמעט יחידי בדבר, אבל אנחנו אין לנו אלא דברי מרן. ועוד שייתכן לעשות כאן כאין ספק ספקה. הלא יש ראשונים שמתירים, ככה מבואר באמירי בחידושה לשבת דף מ"ג, גם בחידושה מסכת ביצה מבואר ככה, שמתירים לטלטל את הפמות על ידי כיכר התינוק. זה מובא גם כן בספר המאור, במאור הגדול, הרזה, רבנו זרחי הלוי, בתחילת פרק כל הכלים, הוא מביא את הסוגיה הזאת של מדוחה, הוא אומר, יש מן החכמים שהתירו מכוח הסוגיה הזאת של מדוחה, אגב השום, לטלטל גם כן את הנר שהיה דולק וקבע על ידי כיכר התינוק, ואין דעתי מסכימה להם. חולק עליהם, אבל הוא מביא את החכמים שהיו מתירים. ככה גם כן מבואר בערכות חיים, שחכמי הצרפתים התירו לטלטל את הנר אחרי שקבע על ידי כיכר התינוק. בערכות חיים שם גם כן לא מסכים עם זה. אז היו גדולי הראשונים שהתירו. בנר, בפמות, התירו לטלטל על ידי כיכר התינוק מכוח הסוגיה של מדוחה. בערכות חיים שם הוא אומר, בתנאי שייתן את הכיכר מבעוד יום. ייתן את הכיכר מבעוד יום, יהיה מותר. לדעת מרן זה לא מועיל, מרן סובר שאסור. אבל יש לנו כאן עכשיו כאין ספק ספקה. שמי גם במוקצה מחמת איסור, כמו הנר הזה, שהיה בסיס לדבר האסור, שמי גם בזה מועיל היתר של כיכר או תינוק. מה שאמרה הגמרא לא אמרו אלא כיכר ותראה למת, זה בגופו, מחמת גופו. זה לא מוקצה מחמת, זה דבר אחר, בזה יהיה מותר. אפילו אם תמצא לומר שבזה אסור, שמי בכלי שמלאכתו לאיסור, שהוא מוקצה קל יותר, בזה יודו לנו הראשונים האלה, על אחת כמה וכמה שיודו לנו שמותר. אז נמצא שהראש הוא לא יחידי. כיוון שיש לנו כמה ראשונים שסוברים שאפילו בנר מותר, אף פי שבנר לא פוסקים הלכה כמותם, מרן עשה כעין פשרה. בנר הוא הלך לחומרה, כיוון שזה מוקצה חמור, זה נקרא מוקצה מחמת איסור, בכלים, כלים שמלאכתם לאיסור, מרן הלך להקל, כיוון שזה מוקצה קל יותר. ולכן, אנחנו אין לנו אלא דברי מרן, קיבלנו הוראות מרן, אף פי שיש הרבה אחרונים שחולקים על מרן, ככה משמע ממשנה ברורה שהוא מחמיר, יש כמה אחרונים שמחמירים, אז הגר"א גם כן שם חולק על השולחן ערוך. גם הטז שבשימן שני יא כתב ליישב, כותב על זה שזה דוחק, כן? ועוד ועוד אחרונים שחולקים על השולחן ערוך, מכל מקום קיבלנו הוראות מרן, אפילו 100 אחרונים חולקים עליו. ככה כותב החקר לב, כך כותב יד מלאכי, כמה אחרונים, אנחנו לא יכולים לחלוק על מרן. אפילו שיש גדולים שחולקים על מרן, אנחנו לא יכולים לחלוק על מרן. כיוון שמרן פסק בשולחן ערוך שמותר, אין לנו כוח לאסור. ולכן, מצד הדין, אם מישהו שואל אותך שאלה, אתה עושה להחמיר לעצמך, תחמיר. אבל אם מישהו שואל אותך שאלה, מותר לי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור על ידי כיכר או תינוק? התשובה היא כן. אפילו מחמה לצל. כי ככה היא דעת השולחן ערוך.
כיכר ותינוק זה לאו דווקא, נכון?
לאו דווקא, זו דוגמה. שים עליו פיתה, כמו שאמרנו, שים עליו תפוח. תשים עליו, אני יודע מה, כל דבר המותר. כל דבר שהוא נקרא מותר, תשים עליו. אגב, הדבר המותר, אתה יכול לטלטל את הדבר האסור. במגש יש שני סוגי מגשים. יש מגש שמיועד רק לנרות, ואז מסתבר שדינו של המגש הזה כדין הנרות, כדין הפמוטות, וכיוון שאת הפמוטות אי אפשר לטלטל לדעת מרן על ידי כיכר, אז גם את המגש הזה יהיה אסור לטלטל אגב הכיכר. ולא יועיל לנו הספרדים היתר הזה לשים את הכיכר על המגש אפילו מערב שבת בכדי לסלק את הנרות לאחר מכן. ויש מגש שהוא לא מיועד לנרות, משתמשים בו לכל מיני דברים, רק הוא עכשיו משתמש גם לנרות. אז מכיוון שהוא לא מיועד לנרות והניח עליו כיכר מבעוד יום, והמגש עשוי גם לתת עליו את הכיכר ודברים אחרים, בתנאי שהכיכר יהיה יותר חשוב מהשלהבת, והדבר הזה שנוי במחלוקת, כי יש אומרים שבשעה שהשלהבת דולקת אין דבר שיכול להיות יותר חשוב ממנה. הסיבה שיש פוסקים שמקלים בזמן הזה, זה מכיוון שאנחנו לא נסמכים על השלהבת הזאת בימינו, כמו שהיו נסמכים עליה באותם ימים, שזה היה המאור היחידי שלהם. היום יש לנו תאורה אחרת. מדליקים את זה רק מצד המנהג. מעיקר הדין, אדם היה יכול לצאת ידי חובה בהדלקת החשמל. כן? בפרט אם זה לא פלורסנט, אלא נורה שהיא ממש אש. היה יכול לצאת בה ידי חובה מעיקר הדין. אנחנו שומרים את המנהג ומדליקים נרות כפי תקנת חכמים בלי לשנות, אז דיינו בכך. ולהחמיר לומר שהשלהבת תהיה הדבר החשוב ביותר, יותר מהכיכר שמונח על המגש, בזה לא נלך להחמיר, אלא נלך להקל. אבל יש אופן קל יותר, ופשוט יותר, וחלק לדעת השולחן ערוך, לדעת מרן. והוא, כמו שמרן מפרש כאן בסימן רשעי ת' בסעיף ד', אם התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיחבה, מותר לטלטלו אחר שקבע. מתנה מערב שבת. וכפי שמבואר באחרונים, לא צריך תנאי כזה מחדש כל שבוע. מספיק פעם בשנה. שהוא אומר, אני דעתי בבין השמשות. הלוא מה קובע את הפמות הזה? מה עושה אותו? זה זמן בין השמשות. איני בודל ממנו כל בין השמשות. אני דעתי עליו. דעתן עליך, דעתך עלן. עושה הדרן על הנרות הזה. לא מסיר דעתי, לא מסיח דעתי מהם כל זמן בין השמשות. ואף עפי שהתנאי שלו בבין השמשות לא מועיל לו. כי הרי השלהבת דולקת, בשעה שהשלהבת דולקת, הוא לא יכול לטלטל, יעשה תנאים, ילמד את כל מסכת נדרים על זה, זה לא יעזור לו. למה? כיוון שזה שלהבת אסורה. אז מה היתר? ידע, מפרש מרב את יוסף, כיוון שהנר עתיד שיחבא. וכי הנר הזה ידלק לנצח? מה זה? זה נר שדולק שעתיים, שלוש, חמש שעות, בסופו של דבר עתיד לכבות. כיוון שהוא עתיד לכבות, שייך לעשות תנאי עליו. שבשעה שיחבא אני אוכל לטלטל אותו. וזו ידעתו של מרן שולחן ערוך. לכן לנו הספרדים, אתה רוצה לטלטל, שמת מדליק נרות על השולחן, ואתה יודע שתצטרך לסלק אותן לאחר שקבעו, תתנה מערב שבת, ומספיק שתעשה תנאי כזה על כל השנה כולה, תגיד, איני בודל מהם, דעתי על הנרות הללו, לטלטל אותם שיחבו, ואז יהיה מותר לך לטלטל אותם, גם בלי כיכר, גם בלי תפוחים, ובלי אגסים, ובלי צמידים, וכל הדברים האלה. לא צריך. מתנה.
אתה יכול
להתנות
על מוקצה.
כן. מתנה שאינו מקצה אותו. מה יש? אפילו מוקצה מחמת חסרון כיס. אם הוא מתנה עליו להשתמש בו, בטל ממנו דין מוקצה. אפילו מוקצה מחמת גופו, אבן, הוא חושב עליה להשתמש בה, מייחד אותה לתשמיש, אפילו במחשבה לבד, זה מועיל. זה, מה זה מוקצה? מוקצה זה שאדם מסיח דעתו ממנו. אבל אם הוא לא מסיח דעתו, דעתו עליו. זה לא מוקצה.
כל דבר.
כל דבר זה כך.
אז אני יכול לקחת את הסיר שהילד
אם אתה מייחד אותו לזה, מותר. אבל לא בשבת, מערב שבת. שחסיר שהפסקת להשתמש בו.
לא, אני מייחד אותו מערב שבת לשבת.
גם זה אפשר שיהיה. יש רק דברים מסוימים שלא מועיל לשבת אחת, אלא צריך שבתות הרבה, נדבר על זה לשיעורים אחרים. מה שאנחנו רוצים לדבר עכשיו זה כלים חשמליים. מה הגדר שלהם? האם נקראים כלים שמלאכתו לאיסור, כלים שמה, מה הכלים האלה נקראים? מסתבר שיש לחלק את זה לכאורה ככה נראה לשלושה חלקים. כלי עבודה חשמליים שאדם משתמש בהם לבניין וכיוצא בזה, והוא מקפיד על הכלים האלה שלא לעשות בהם מלאכות אחרות, למשל המקדחה, המברגה. הוא לא משתמש במברגה כפטיש ולא לשבת עליה ולא לסמוך בתקדרה או לסמוך בת השולחן. זה כלי שהוא רגיש והוא משתמש בו רק לצורך ההברגה או לצורך הקדיחה, והוא כלי חשמלי. מסתבר שהוא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה שייך לשיעור הקודם, שמוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטל אותו בשבת בכלל, אין לו היתר בשבת, לא לצורך גופו, לא לצורך מקומו, וקו החומר שלו מחמל הצל ולא שאר היתרים, אין היתר במוקצה מחמת חסרון כיס. לעומת זאת יש כלים חשמליים שלא עושים בהם מלאכת איסור, אין מלאכתם אסורה, אלא עושים בהם תשמישים אחרים, ובכל זאת הם כלים חשמליים. למשל המאוורר, או התנור החשמלי. תנור חשמלי, תנור רדיאטור כזה, שיש לנו כאן, הרדיאטורים האלה, שעובדים על מים חמים, או על שמן חם בפנים. גם זה מתחלק לשני חלקים, כלים שיש בהם נורה חשמלית, וכלים שאין בהם נורה חשמלית. כלים שיש בהם נורה חשמלית, זה דומה ממש למה שכתוב כאן בשולחן ערוך לגבי נר שיש עליו שלהבת. הנורה החשמלית היא שלהבת לכל דבר. ובגמרא ובשבת במזין שם הבאה, הנח לנר שמן ופתילה שנעשו בסיס לדבר האסור. מה זה הדבר האסור? זה השלהבת. השלהבת זה נקרא שמו דבר האסור. בשלהבת אסור לטלטל בשבת, נמצא שהכלי נעשה בסיס לשלהבת, כדי שיש עליו נורה חשמלית, או תנור חשמלי שיש לו ספירלות שהן בוערות. זה ממש חשמל, זה אש גמורה. או מנורת לילה, שיש בה נורה דולקת. הנורה הזאת, יש בה בעירה בפנים. אמנם מה שגורם את הבעירה הזאת, זה לא דלק או בנזין או נפט, זה חשמל, אבל יש בעירה. חוט המתכת בוער באש. זו אש גמורה. ואין שום היתר לטלטל את הנר הדולק בשבת, אז אין שום היתר לטלטל את המנורת לילה, או כל כלי חשמלי שיש עליו נורה. אבל כלים חשמליים שאין עליהם נורה, אלא מעברר למשל, אין עליו מנורות. אלא אם כן הוא עשה לו מעברר, בשביל סעד, אני יודע מה, להאיר את הבית. אבל מעברר רגיל פשוט שאין עליו מנורות. רדיאטור חשמלי פשוט שאין עליו מנורות. יש לו כפתור, און, אוף, נגמר הסיפור. או מקסימום מצבים, אבל אין עליו שום מנורות חשמליות דולקות. אפילו בשעה שהוא מחובר לחשמל, ואפילו בשעה שהוא דולק, נראה שהוא נקרא, הכלי הזה נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור, ולא בסיס לדבר האסור, וגם לא נקרא שמו מוקצה מחמת חסרון כיס, ואני אבאר את הדברים. יש את כל, למה זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס? מכיוון שדרכו של העולם היום, אני לא מדבר על מה שהיה בדור הקודם, בדור הקודם היו רגילים שכלי חשמלי זה יותר מוצר מוזיאוני מאשר כלי שימושי, כי זה היה דבר יקר ביותר, והם מקפידים עליו מאוד, ונראה לי שלפי זה כתב הרב באור לציון בחלק ב', שכל הכלים החשמליים דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס. המציאות היום שונה. הכלים החשמליים שלנו היום מעברר, אתה יכול להשתמש בו גם כקולב. יש לך מעברר, אתה מחפש מקום לשים את המעיל, יאללה, על המעברר. יש לך רדיאטור חשמלי, אתה שם עליו את הספרים שלך, את הכלים שלך, אתה עובר, יש לי דלת אחת בבית שכל הזמן נסגרת, יש רדיאטור חשמלי, אני כל הזמן תופס את הדלת עם הרדיאטור הזה. אז זה כמו בקעת לעצור את הדלת, וכשצריך דבר אחר, עושים דבר אחר. אף אחד לא מתייחס את הכלים האלה כדבר כל כך יקר, לא מקפידים עליהם, זו הכוונה. מה שעושה מוקצה מחמת חסרון כיס לכל כך חמור, זה מכיוון שמקפידים שלא לעשות בו שימוש אחר חוץ מהמלאכה שהוא מיועד לה, והמלאכה שהוא מיועד לה היא מלאכה אסורה, ממילא בטל תורת כלי ממנה, וזה אסור בטלטול בשבת. אבל המציאות היום היא אחרת, שהכלים החשמליים הפשוטים האלה, אין להם דין של כלי שמלאכתו מוקצה מחמת חסרון כיס, כי לא מקפידים עליהם. לא מקפידים, אז זה לא אסור מחמת חסרון כיס. מה זה נקרא שמו? מה שיש לדון כאן זה מצד החשמל החי. יש בפועל זרם חשמלי שעובר בתוך הכלי הזה. נכון, אין שם נורה חשמלית, אין שם שלהבת, אבל יש שם חשמל. איך אנחנו דנים את החשמל הזה? האם החשמל הזה נקרא שלהבת, וממילא זה נקרא שמו שוב בסיס לדבר האסור ואסור לנו לטלטל אותו? או שהחשמל הזה נקרא דבר אחר, לא שלהבת, ויהיה מותר לנו לטלטל אותו? יש בזה ויכוח גדול באחרונים, אבל גדולי האחרונים שמבינים בחשמל, כמו הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, כמו הרב וולדנברג זכר צדיק לברכה, פסקו שחשמל חי לא נקרא שמו אש, אלא אם כן יש שם נורה דולקת, כמו שהסברתי קודם. הנורה היא אש גמורה, אבל החשמל לא נקרא שמו אש. הזרם החשמלי הכוונה. הזרם החשמלי. זה כוח אנרגי מסוים שעובר בחוטים, אבל זה לא אש. זה כוח שעובר בחוטים, זה לא נקרא שמו אש. ויש בזה כמה נחקה מינות להלכה, גם בנוגע לאמירה לגוי. מותר לך לומר לגוי להפעיל מעברר חשמלי או מזגן חשמלי בלי נורה לצורך צער גדול, כמו שיש צער, חום גדול, קשה לו, רוצה להפעיל את המזגן. אז אומר לגוי שידליק, אמירה לגוי שבות. מרן לא התיר אמירה לגוי, אלא רק שבות לשבות. דהיינו שהגוי עושה מלאכה אסורה מדי רבנן. אבל אם הגוי עושה מלאכה אסורה מדי אורייתא, אסור לנו להגיד לגוי שעשה בשבילנו מלאכות בשבת. אז השאלה היא עצומה כאן, נפקה מילה גדולה. האם הדקת המעברר נקראת איסור תורה או נקראת איסור די רבנן? האם הדקת המזגן נקראת איסור תורה או איסור די רבנן? לפי מה שאנחנו יודעים עכשיו, שהחשמל זה לא אש ממש, רק אם יש נורה שם שדולקת, זה אש. אבל אם אין מה שדולק, רק חשמל שעובר בחוטים, זה לא נקרא אש, אלא זה נקרא כוח אחר. המקסימום שיש בזה זה איסור מוליד. איסור מוליד זה איסור די רבנן, זה לא איסור תורה. ממילא אמירה לגוי תהיה מותרת במקום צער, זה נקרא שבות תשבות. ככה ידעתו של הרב אוירבך, ככה ידעתו של הרב וולדנברג, וככה ידעתו של הרב עובדיה ביביע עומר בכמה מקומות, גם בחווה דעת בכמה מקומות, שהחשמל שעובר בחוטים הוא לא נקרא איסור תורה, זה לא נקרא בעירה, זה לא נקרא אש, אלא זה נקרא איסור מוליד, אסור לעשות את זה לשבת. ממילא לא ייתכן לומר שהכלי נעשה בסיס לדבר האסור. יש בשאלות ותשובות אז נדברו של הרב זילבר, הרב בנימין זילבר. הוא כותב שהחשמל זה דבר שאין בו ממש. לא שייך לקרוא את החשמל, את הכלי החשמלי, בסיס לדבר האסור. דבר האסור, צריך שיהיה דבר שהוא אסור, ומילה הכלי נעשה לו בסיס. אבל פה איזה דבר? מה יש דבר? איזה דבר? מה ההבדל בין הכלי כשהוא פועל לכשהוא לא פועל? יש משהו, אתה רואה שם ממש, אתה לא רואה כלום, זה דבר שאין בו ממש. בדבר שאין בו ממש לא שייך לקרוא את הכלי בסיס לדבר האסור. הוא אומר, ולדעתי, היה מותר לטלטל את המעברר או את התנורים האלה שאנחנו מדברים בהם, אפילו שלא לצורך גופו ומקומו. סתם רוצה להזיז אותם בבית ממקום למקום, אפילו כשהם פועלים, אומר לדעתי היה מותר. אבל מכיוון שהרבה פוסקים החמירו ולא הסכימו להתיר אלא רק לצורך גופו ומקומו, אז דעתי מסכימה להם שרק לצורך גופו ומקומו מותר, אבל לצורך אחר אסור. ככה גם כדעתו של הרב פיינשטיין באגרות משה. הוא דן שם גם לגבי מעברי חשמלי, גם לגבי שמיכה חשמלית, וגם לגבי מכשיר שמיעה חשמלי. כן? כמה וכמה דברים, ובכולם הוא מתיר לטלטל אותם לצורך גופם או לצורך מקומם, מכיוון שזה לא יקרה שמו בסיס לדבר האסור, וכמו שאנחנו מסבירים עכשיו, החשמל שעובר בחוטים לא נקרא שמו שלהבת, ולכן לא שייך לומר שיש כאן דבר האסור, וממילא עיקרי הכלים האלו, כל הכלים החשמליים הללו יקראו כלי שמלאכתו לאיסור. אין להם דין שמוקסם מחמת חסרון כיס, ולא דין של בסיס לדבר האסור, אלא כלי שמלאכתו לאיסור. וכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. לכן, מאוורר דולק בשבת, אתה רוצה לכוון אותו, שהרוח תבוא אליך, מותר לך לכוון אותו. או הבורג שם שנמצא בראש המאוורר, אתה רוצה לשחרר אותו כדי שהוא יתחיל להסתובב, או לתקוע אותו שיעצור ולא יסתובב, מותר. זה לא נקרא שמו... מנורה לא, אבל לא מדבר מנורה. מנורות אסור מנורות. מנורה אסור, מה? מה זה מנורה? לא יודע, מנורות עזוב מנורות עכשיו. כלים שאין בהם מנורות. זה פשוט, כלים שאין בהם מנורות. אותו הדבר, הרדיאטור החשמלי הזה שאין בו מנורות, אתה רוצה להזיז אותו קצת בחדר, מפריע לך פה, אתה רוצה להזיז אותו לשם, מותר לך. אפילו שהוא דולק.
יש כאלה שאין להם מנורה, יש להם צג אלקטרוני, שמראה מספר, ספרה אלקטרונית כזאת.
צריך לדעת לראות איך זה עובד, אני לא יודע.
מה ההבדל בין זה שאתה משחרר?
זו ידעתם שרוב גדולי האחרונים שמבינים טוב בחשמל, כמו שאמרתי, הרב אוירבך, הרב פיינשטיין, הרב וולדנברג, הרב זילבר, הרב עובדיה, כל הפוסקים האלה מחלקים את החילוק הזה שאנחנו אומרים עכשיו, בין נורה חשמלית לבין סתם חשמל. נורה חשמלית יקרה דבר האסור, בסיס לדבר האסור ואסור לטלטל אותו, אבל סתם חשמל זה נקרא שמורה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו לצורך מקומו. עוד נקודה אחת אני רוצה לדבר ובזה נסיים. זה ייקח דקה אחת בדיוק. מכונית. מה תיקרא המכונית בשבת? האם זה נקרא מוקסה מחמת חסרון כיס? או זה נקרא דבר האסור? או זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור? כמובן לא מדברים מכונית פועלת, וכמובן לא מדברים שהנורה נדלקת בשעה שאתה פותח את הדלת או סוגר אותה, שזה בעלות אחרות, אלא מדברים מכונית פשוטה של שנות ה-80, שאתה יכול לנתק את הנורה ופותח את הדלת. טוב, בסדר. היום רוב המכוניות, אתה פותח את הדלת, 20 מכשירים מתחילים לפעול שם, המכונית מדברת איתך, אתה צריך לענות לה. לא מדבר במכוניות כאלה. נפקה מילה, מותר להוציא משהו מהמכונית בשבת. מותר להוציא משהו מהמכונית בשבת. אם זה כלי שמלאכתו, אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס, במוקצה מחמת חסרון כיס, דעת בית יוסף שאין לו שום היתר. ידעתי, אני מדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, זה לא נקרא, אין טלטול במקצת שאתה מטלטל את המוקצה עצמו. זה נושא בפני עצמו. אני חושב, כך נראה לעניות דעתי, שהמכוניות שלנו היום לא נקראות מוקצה מחמת חסרון כיס, אלא אם כן יש לו מכונית אספנות שהיא מוצגת לנוי, ויש לה ערך, ערך מוזיאוני ככה שיש לה שוק, שהיא שווה, אני יודע, יקרה מאוד, שהוא לא משתמש בה רק ככה לתשבורה, עושה בסיבוב בסנדי כזה. זה אולי מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל מוקצה, אבל מכונית רגילה שאדם משתמש בה כל השבוע, אוכל בה, יושן בה, המחסן שלו שם, הכל שם, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. ונראה לי שמה שכתוב באור לציון זה מתייחס... במציאות של הארץ לפני שתי דורות שמכונית הייתה באמת רק לעשירי עולם, רכוש גדול, אדם אחר הדירה שלו היה לו מכונית, זה אולי קצת, אבל המציאות שלנו היא שונה לחלוטין. המכונית שלנו היא כמעט הפח זבל שלנו, הכל עושים במכונית, אז אי אפשר לקרוא אותם שאדם מקפיד, אדם לא מקפיד, מציאות שאדם לא מקפיד. אז זה יקרה שבו רק כלי שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו לצורך מקומו, דווקא מנה צריך להזיז אפילו את כל המכונית טיפה, יהיה לו מותר, זה יקרה שבו כלי שמלאכתו לאיסור, או לפתוח דלת, להוציא משהו כמובן באופן שלא מדליק שום מכשיר, מחשב וכיוצא באלה, אז יהיה מותר לטלטל את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.